לבית השאלה הבאה, מה קורה בימים הללו אם אנחנו בעיצומה של תפילה שומעים תפירה? כיצד ננהג אם אנחנו בתפילת 18 מעדים כשיש לחש וחזרה וזה תופס את היחיד בתפילתו? מה קורה כשזה יש לחש וחזרה וזה תופס את השליח ציבור בחזרתו? מה קורה כשזה תפילה אחת לחש וחזרה, תפילה אחת וזה תופס אותנו באמצע? תשובה: הדברים פשוטים, שכיוון שמדובר בסכנה ואין לזלזל בסכנה אלא בנשמרתם מאוד לנפשותיכם, שצריך להפסיק בתפילתו וללכת לחדר אטום או למקום מגן לפי כל הנחיות. היה וכמובן שמפסיקים והולכים לחדר אשר הוא בבחינת מוגן, אם יש מקום בקרבת מקום בפרק הזמן שעדיין יש לבני אדם אפשרות כדי להגיע למקום המוגן ושם ימשיכו את התפילה שלהם מאחן שיפסיקו, כיוון שעוד לא עבר זמן כדי שיפסיק את כל התפילה, ימשיכו כרגיל במקום המוגן. היה ואין להם מקום מוגן סמוך, שאז לפי ההוראות צריך להתכופף על הרצפה במקום שפחות נזק יכול להתרחש במידה ויהיה פיצוץ וישמור על ראשו, יעשה כן. אם יכול, אם הציבור כציבור אין להם מקום מוגן סמוך אלא כולם בסמוך לקירות או בסמוך לשולחנות יתכופפו ויגנו על ראשם, אזי השליח ציבור יכול מאותה נקודה ובאותו מצב, לאו דווקא בעמידה, להמשיך ולהתפלל בקול. כי הרי לא מדובר כאן שהתפילה בקול עלולה לחשוף אותם, אלא זה רק תנוחות והסתתרות מפני פיצוצים במידה ויש, ומפני רסיסים במידה ויש. ולכן יכול הוא להמשיך להתפלל, אם זה בלחש בלחש, אם זה בקול בקול, מהמצב שבו הוא נמצא. כי התפילה מעומד היא דבר שהוא חובה, אבל הוא איננו מעכב. התפילה מעומד בנסיבות כאלה אפילו מיושב, אפילו משוכב, אפילו משתתח, כי ובלבד שלא יפסיק בתפילתו. אם בלית ברירה היה צריך להפסיק בתפילתו, זה משהו אחר, ימתין. אם לא הייתה שום דרך אחרת, ימתין. ואם כבר עבר זמן שיכל להספיק את כל התפילה, חוזר לראש לפי כל הכללים. אבל אם לא, זהו הדין. כאן המקום לציין שבמשנה ברש פרק חמישי במסכת ברכות נאמר שם שאם אדם נמצא בתפילתו, זה לשון המשנה, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו ליבם לאביהם שבשמיים. אפילו המלך שואל בשלמה לא ישיבנו, ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. וכאן לכאורה, על פי פירושים של מפרשים שונים, אמרו אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. אבל מורי אמר רעיון מבריק ואמיתי לאמיתה של תורה: לא שהנחש כרוך בעקבו של המתפלל, אלא שהנחש כרוך בעקב עצמו, מלופף בינו לבין עצמו. שבנסיבות כאלה, אם אדם לא מתחיל איתו עם הנחש, אז הוא לא נוגע בו לרעה, הוא יכול להמשיך להתפלל. אבל אם הוא כרוך בעקב המתפלל, בוודאי ובוודאי שכל תזוזה וכל דבר עלול לסכן אותו, ואז בוודאי שהוא צריך להפסיק בשביל לטפל בסילוק הסכנה. ובאמת שבגמרא ברכות דף למד ג' עמוד א' נאמר אפילו נחש כרוך על כבו לא יפסיק. אמר רב ששת: לא שנו אלא נחש, אבל עקרב פוסק מטיבה, נפל לגוב עריות, אין מעידים עליו שמת. זאת אומרת למה? כי יכול להיות שהעריות שבגובה העריות סביעים מארוחת השינה שאכלו לפני כן, אז אין להם שום עניין באותו אדם שנפל לגובה העריות ולא יטרפו אותו, ועדיין אי אפשר להעיד שהוא מת ולהתיר את אשתו. נפל לחפירה מלאה נחשים ועקרפים, מעידים עליו שמת אפילו שלא רואים אותו. מדוע? כי חזקה על הנחשים ועל הקרבים שכבר קישו אותו ברגע שהוא הגיע אליהם, בשונה מאשר העריות שזה תלוי אם הם רעבים או לא רעבים, ואז יכולים להתיר אשת איש אף על פי שלא ראו אותו. שאומרת הגמרא, שאני האטם דאגב איציצה, מה זה כה? כלומר, כיוון שהוא נופל ודאי נגע בהם, נפל עליהם, אז הם מרגישים מותקפים, ואז הם מקישים אותו. אמר רבי יצחק, ראה שברים פוסק, לתנא רבי שעיה, מרחיקים משורתם וכו'. בקיצור, רואים מכאן שכל שהסכנה קיימת, ודאי וודאי מספיק. לכן רבנו, בפרק שישי, מהלכות תפילה, הלכה ת', נסח את ההלכה בצורה כזו, אין המתפלל מפסיק תפילתו, אלא מפני סכנת נפשות בלבד. אפילו מלך ישראל שואל ושלמה לא ישיבנו, אבל פוסקו למלך גוי שמא ירגנו. היה עומד בתפילה וראה מלך גוי או אנס וכנגדו יקצר, ואם אינו יכול יפסיק. וכן אם ראה נחשים ועקרבים באים כנגדו, הם הגיעו אליו והיה דרכן באותו המקום שאין ממיתים, פוסק ובורח. ואם לא היה דרכן להמית, אינו פוסק ולא הביא את כרוך על עקבו, אלא סיטואציה של סיכון מפסיק. אין סיטואציה של סיכון, אינו מפסיק, כי זה רוח הדברים שנאמרה בסוגיה בברכות דף למד ג' עמוד ראשון. כמובן שמורי כאן מביא את הדעות השונות שמפרשות כרוך על עקבו ממש עצמו ודוחה אותם והביא את הפירוש שלו, אבל גם נכנסו להבנות אחרות שכאילו למה לא יפסיק, כי הוא עוסק בתפילה ושלוחי מצווה אינם זוקים. ומורי הודף את זה ואומר, הקיימלן אין סומכים על הנס, והביא ראיה מאצל שמואל הנביא. בין כך ובין כך, מה שחשוב הוא זה, גם מרן השולחן ערוך הביא את ההלכות האלה בסימן קובדלת, אז הוא אמנם מביא בסעיף ב' היה מתפלל בדרך ובאה בהמה, בסעיף ג' ואפילו נחש כרוך על כבו לא יפסיק, אומר הרמ"א, אבל יכול ללך למקום אחר כדי שיפעול הנחש מרגלו. כלומר, הוא מפרש כפשוטו נחש כרוך על עקב המתפלל, אבל בין כך ובין כך הוא מביא את כל הסיכונים האפשריים, נחש נסכן וכל אלה שבדי ובדי מפסיק, כך שזה לא מעשי כל העניין הזה של נחש כרוך על עקבו של אדם. בין כך זה הפך להיות דבר שהוא לא מעשי שבכלל צריך להתעסק איתו. הכלל הקובע, יש סכנה, מפסיקים, אין סכנה, לא מפסיקים, זה הכלל הקובע. וכך בסימן כ"ו שם נאמר, מקום שהיחיד מפסיק מפאת הסכנה, כך דין השליח ציבור, אותו דין יש להם מבחינה זו. כאן המקום להראות שהרב עובדיה יוסף אומר, מי שנאנס והוא צריך להתפלל בביתו ובאמצע 18 התחיל הטלפון לצלצל או הקישו בדלת, ימתין מעט אך שהצלצול יפסק וימשיך בתפילתו. אך אם הצלצול אינו פוסק ומחמת כן אינו מסוגל לכוון בתפילה, מותר לו ללכת בעין עומר ודברים לטלפון ולנתקו. היום יש לנו את כל אחד אלילו בידו, איך קוראים הסולר הזה, הטלפון, אז פתאום צצל, תפסיק את התפילה, נתק אותו שפסיק לבלבל לך את המוח. אבל הרב דוסף אומר יותר מזה, אם הטלפון נמצא בקרן זווית ואתה מנסה לחון דעתך וזה מצלצל, מותר לך להפסיק, תרתי משמע, להתפלל, להפסיק לזוז, לנוע ממקום תפילתך אל מקום התפילין, את מקום הטלפון, לנתק אותו ולחזור ולהתפלל ולהמשיך בתפילתו. כך באמת הורו במלחמת המפרץ, בעמותינו רבים אנחנו רבויים מלחמות, שברגע שהיה אזעקה מפסיק והולך למקום מגן או לובש את המסכה וכו'. אותו דבר בימינו שלנו, דהיינו עם המלחמות האלה שלנו, מחר וכל מה שמותר עלינו להיות מקום מוגן, מקום מוגן, יש מקום מוגן, יפסיק תפילתו תרתי משמע, והפסקת התפילה בפיו, בהפסקת המקום, בכך שהוא עוזב את מקום התפילה והולך למקום מוגן, ושם ימשיך להתפלל, שם ימשיך להתפלל, אבל מקום שאין לו מקום מוגן, וכל ההוראה היא להשתתח, ישתתח, וכאמור, כדי שלא יפסיק בתפילתו, לא בפיו ולא במקומו, ישתתח וימשיך את תפילתו, כי כאמור, העמידה אינה מעכבת. רבי חנינא בן דשא אמר סעדה בן דשא.